Le triato, Perek Yud Gimel. Techunat Sod Hashem Nireav. מה זאת אומרת? תכונת סוד השם לירעב. זה פסוק, כן? סוד השם לירעב ובריתו להודיעם. משמע שיש סוד ויש גילוי. מה מלמד הסוד? הסוד בונה תפיסה שונה מהנגלה. אדם שעוסק בסוד, שיש לו תכונת סוד השם לירעב, מסתכל על המציאות אחרת מאדם שאין לו אותו מבט של סוד השם לירעב. מה פירוש המילה סוד? המילה סוד בתנ"ך יש לה משמעות בדרך כלל של חיבור. נכון? חיבור. למשל, בסודם אל תבוא נפשי, מה המשך? בקהלם אל תחת כבודי. זאת אומרת, סוד, קהל. מילים נרדפות. מה זה קהל? מתחברים ביחד, נקהלים. למשל, אשר יחדיו נמתיק סוד. לא ישבתי בסוד משחקים. כן? אל נערץ בסוד קדושים רבה ונורא על כל סביבה. כן? המילה סוד, כן? זה מהפועל להסתודד, שפירושה להתחבר. אז אם כן, הסוד מלמד את החיבור, בעוד שהנגלה מלמד את הפירוד. כשאני לומד את תורת הנגלה, עיקר תורת הנגלה זה ההלכה. מה ההלכה אומרת? ההלכה אומרת, זה טוב וזה רע. כלומר, בעצם היא נותנת לנו את הגבול בין הטוב לבין הרע. יוצא לפי זה שלימוד השולחן ערוך זה סיור בתש לאורך קו הגבול המפריד בין הטוב לבין הרע. נכון? זה מה שזה עושה. לכן אומר הזוהר, תורת הנגלה נקראת עץ הדעת טוב ורע. אבל אדם שלומד את ההלכה, מצד אחד זה מאוד מיישב את ליבו, כי הוא אדם טוב ולא רע. מצד שני הוא חי בתפיסת עולם דואליסטית. יש טוב מצד אחד, רע מצד שני. תורת הסוד, לעומת זה, היא עץ החיים. כלומר, היא מראה איך שאין בעצם טוב ורע, הכל טוב, הכל חיים, הכל אמת, הכל טהור, וכו' וכו'. כן? כלומר, היא רואה את הצד האחדותי. אמונת הייחוד היא אמונתה הבסיסית של היהדות, לא? היהדות מאמינה שהשם אחד, או שאני טועה. היא מאמינה בזה היהדות? כן, נכון. זה אפילו נאמר בספר דברים, נכון? שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. אם כן, תורת הסוד, אני מדברת על אחדות, היא תולדה הכרחית של אמונת הייחוד. כן, כלומר, אם תשאל את היהדות הסודית, מניין לך יהדות סודית, שהכל אחד, זה תולדה הכרחית של האמונה. נכון? אמת או לא? אבל מצד שני, אנחנו מבחינים בין טוב לרע. נכון? אנחנו לא אומרים שהבן שהשם נמצא בכל, אז בוא נעשה את הרע. שלא כשבתאי צבי, שברשי מרכב. אלא מה? מכאן אתה מכריח שיש שתי שכבות ביהדות עצמה. שכבה שעוסקת בהפרדה, ושכבה המבליטה את האחדות. בין, כלומר, יש סוד ונגלה. הסוד מאחד, הנגלה מפריד. הגיוני? הגיוני. אומר הרב קוק, תכונת סוד השם לרעב, כלומר, מה זה ירעב? אלה שכבר קנו את המדרגה המוסרית של ההבחנה בין טוב לרע. היא המלמדת את הכבוד אשר ירחש האדם אל הטבע. בדרך כלל הטבע נחשב לגורם סתמי, או אולי גורר לעבירה. אבל הסוד השם לרעב מלמד שצריך לכבד את הטבע. הטבע חלק מעולמו של האל האחד. לכן יש הכרח להתייחס אל הטבע בכבוד. ועל ידי כבודה האמיתי, מה זה כבודה? כבוד של מי? על ידי כיבודה. טוב, זה במהדורה המנוקדת. אפשר, אני לא בטוח שהכרחי לנקד את זה ככה. כלומר, זה לא הרב קוק ניקד את זה. הכתב יד הזה הגיע לידינו בלי ניקוד. אז אפשר להגיד כיבודה או כבודה. האמיתי, הרי הוא מעלה אותה. מה זה אותה? את מי? את הטבע. טבע זה זכר או נקבה? טבע זה זכר. טבע זה זכר. אז למה הרב קוק אומר את זה בלשון נקבה? יפה. כי הטבע הוא הצד הנקבי של האלוהות, כביכול. זאת אומרת, לא שהרב קוק עשה טעות בעברית, אלא הוא התייחס אל הטבע כישות נקבית. כן? מקבלת, זה הכוונה. ועל ידי כבודה האמיתי, או כיבודה האמיתי, הרי הוא מעלה אותה מסגבה ומרוממה. הרי בדרך כלל, הטבע מפיל אותנו. מדוע הוא מפיל אותנו? לא בגלל שהטבע הוא רע, אלא בגלל שהטבע איננו ישות מוסרית, כי אם ישות סתמית. ואילו אני, כאדם, מה אני? אני ישות מוסרית או ישות סתמית? אני ישות מוסרית. אם אני מתחבר אל הטבע, אני מאבד את מוסריותי. כי אני רואה את עצמי כחלק ממכונה אחת גדולה, ואז כללי הטוב והרע כבר לא פועלים עליי. ולכן, תמיד כשהיהודים שמעו שיש אנשים שרוצים לחזור אל הטבע, תמיד פחדו כשהיהודים שומעים שמישהו רוצה לחזור אל הטבע, היהודים תמיד פוחדים מהפוגרום הבא. לך תדע מה יעשו לנו החוזרים אל הטבע. שהרי אנחנו ראינו שהיו דיבורים על חזרה אל הטבע, כבר מתקופת האורות, אבל הרבה יותר מאוחר כך במאה ה-19, בסוף המאה ה-19, הרומנטיקה, הרומנטיזם הגרמני. ואנחנו יודעים לאן זה הוביל. זה הוביל לאכזריות נוראה, למשטרים פשיסטיים. ולכן כשהיהודים שומעים מישהו חוזר אל הטבע, הוא שואל את עצמו איפה הפוגרום הבא. זה קשור גם לתנועות הירוקים המפורסמות. תנועות הירוקים, לכאורה, מה הם רוצות? הם רוצות שיהיה לך טוב, נכון? שתנשום אוויר נקי, שלא תחלה במחלות. יפה, לא? אבל האידיאולוגיה הפנימית המסתתרת מאחורי זה היא שלילת הדמוקרטיה ושלילת הערך של האדם כאדם, אל החזרה, אל הפגניות הקדומה, בלבוש מודרני. תקרא למשל את ספרו של ג'יימס לבלוק, גאיה, אחד מאבות ההשקפה הירוקה, ששם הוא מסביר לך שהיצור החי הגדול ביותר הוא כדור הארץ, והאדם הוא רק איזה גל מקרי בסיפור הזה, ולכן אם צריך שהאדם ייעלם כדי שישמר הטבע הזה, זה עדיף. כן? ושם הוא, לא בכדי, הוא קרא לספר שלו בשם של אלת האדמה במיתולוגיה היוונית. יש לו שם גם התמודדויות עם המושג של אלוהים שהוכנס על ידי היהדות, והוא מבקר אותו כמנוגד לטבע. זאת אומרת, ברור שהתנועות הירוקות היותר קיצוניות רוצות להשיב את האדם אל העידן הקדם תרבותי. נכון, יפה מאוד. והדבר הזה יש בו סכנות רבות, וכאשר אנחנו שומעים שאסור לשחוט בהמות בדנמרק, אנחנו מרגישים שמשהו רקוב בממלכת דנמרק. לא הבנתי את השאלה. כן. מה? כן. מה? שמה? שאמרו שיש משהו רקוב בממלכת דנמרק. כן, זה בריטי אחד אמר את זה. כן. יכול להיות, כן. לכן, מצד שני, יש כן חזרה אל הטבע, יש קדושה בטבע, והקדושה הזאת מבקשת את גאולתה. לפי הרב קוק, מי שיכול להביא לגאולת הקדושה שבטבע, זה עם ישראל בארצו. כי אצלנו אין סכנה שהחזרה אל הטבע תביא לכל הסכנות שזה מביא אצל אומות העולם. אנחנו יכולים להראות את ההתאחדות של הקדושות, בין הקדושה המוסרית שהיא מעל הטבע לקדושה הטבעית, ואז מתוך כך אנחנו גואלים את העולם. כן.
מאיפה בא להם הנטייה הזאת של ארץ עצמי? מאיפה זה בא? כי הם
שונאים
את
האדם. באיזשהו מקום, כן. זה בא מהטבע. מהטבע. כי בטבע הכל זה מלחמת הישרדות. ויש תחושה של חטא של האדם. שהוא חטא ביחס לטבע ועוד כל מיני דברים כאלה. זה מתוסבך מאוד. זה מתוסבך. זה זקוק לפסיכואנליזה. יש הרבה מה לדבר. בסדר. כן. לכן גם יש היום נטיות של התרת כל הגבולות, כולל הלבוש. כן? זה חלק מזה. זה חלק מזה, ודאי. נטוריזם, קוראים לזה. נטוריזם. נייצ'ר, כן. זהו. זה כלומר, אין לך דבר שלא מקום. רק הבעיה היא כשהוא יוצא ממקומו. כלומר, כל שיטה בעולם, לפי היהדות יש לה מקום. הבעיה היא כשהיא יוצאת מן המקום. היא לא במקום הנכון, אז יש אינטואיציה נכונה שיצאה ממקומה, ואז היא הופכת להיות מפלצת. מובן? מה לא מובן? אמרתי דבר פשוט. נו, אז מה הבעיה? אני אמרתי גם שכל רעיון, מפלצתי ככל שיהיה, יש לו מקום אמיתי, באיזשהו מקום. והבעיה היא, כאשר מוציאים אותו ממקומו, אז הופך להיות מפלצתי. הם באים לעומת האדם. הם אינם מכירים בערך של האדם כישות מוסרית. כישות מוסרית. מה זאת אומרת שאני ישות מוסרית? שאני, יותר נכון, אישיות מוסרית. שאני בעל בחירה, הוא בוחר בין טוב לרע, ושיש לי אוטונומיה ביחס לחוקות הטבע. נשמה, בחירה חופשית, בחירה בין טוב לרע. דברים פשוטים. טוב, ובכן, אבל בכל זאת, הסוד אומר שיש אחדות. כן, כלומר, יש פה איזה מתח, אם כן, בין הידיעה של ההבחנה, העולם של הבחנות לעולם של אחדות. תכונת סוד השם יראיו. אז כשבעלי יראה, יראת השם, הם העוסקים בסוד, אז במקום ליפול על ידי הטבע, הם מרוממים את הטבע מנפילתו. תכונת סוד השם יראיו היא המלמדת את הכבוד אשר ירחש האדם אל הטבע. ועל ידי כבודה האמיתי, הרי הוא מעלה אותה, מסגבה ומרוממה. כמו בהליכות המוסר של חיי האדם היחידי, כן, שיש לו מערכת יחסים משתנה בינו לבין הטבע שבו, כן, בהליכות עולמים. כן, כך גם ביחס לעולם בכללו. העלייה המעולה בחיי המוסר היא ההתייצבות הישרה בכל הכוחות, רגלי עמדה במישור. ההתאמה המפוארה של כל נטיות החיים עד שהשכל העליון נמצא בתור גילוי עליון של סיכום החיים כולם, וכל אשר מתחת לו, הרי ענפיו מפשטים ממנו, שווים אליו ומתרפקים עליו ומוכנים לרצונו, ולעבודתו כסופה ירדופו. פשוט, כן? כל זה בנוי על פרק שישי של שמונה פרקים. כל זה בנוי על פרק שישי של שמונה פרקים, של הרמב״ם. מה זה? מה היצר? נכון. פרק השישי של שמונה פרקים דן ביצר הרע. מה הנושא של פרק שישי של שמונה פרקים? זה מה, ההשוואה בין שני סוגי צדיקים. מה זה צדיק? מי שעושה את הטוב ואינו עושה את הרע. זה הגדרה של צדיק. מי שעושה את הטוב ואינו עושה את הרע. זה הגדרה של צדיק. עכשיו, יש שני סוגי צדיקים. יש צדיק שיש לו מלחמה נגד הכוחות הרעים שבו, אבל הוא מתגבר, אז הוא בוודאי צדיק. קוראים לאיש הזה כובש. ויש צדיק מסוג אחר שאין לו מלחמה, אלא יש לו אחדות בין כוחות החיים שלו לבין הרצון שלו לטוב. קוראים לזה חסיד או ישר. כן? ישר וכובש. והשאלה היא, מי יותר נעלה? האם הישר שאין לו מלחמות, או הכובש שיש לו מלחמות? זה הנושא שעוסק בו הרמב״ם בפרק השישי. נכון? עכשיו, הרמב״ם מביא שלכאורה יש בזה סתירה בין דברי החכמים לבין דברי הנביאים, שהנביאים שיבחו את הישר, ואילו חכמים שיבחו את הכובש. הרמב״ם מסביר שאין פה שום מחלוקת בין הנביאים לבין החכמים. החכמים דיברו על אדם שכובש את יצרו בעניינים שאין השכל מחייבם. למשל, אדם מאוד אוהב בשר חזיר. האם יש לו תאווה לאכול בשר חזיר? האם האדם הזה הוא רע? אומר הרמב״ם, לא, הוא לא רע, הוא בסדר גמור. זה נורמלי לאהוב חזיר. למה שלא נאהב חזיר? הרי רק זה בגלל שהתורה אסרה. אז הוא לא יאכל כי התורה אסרה. אבל לא שיש לו פגם בנפש בגלל הדבר הזה. מה שאני כן, שיש דברים שהם מתחייבים מהמוסר הטבעי, כגון לא לרצוח. אדם שיש לו תאוות רציחה, אף על פי שהוא מתגבר עליה ונשאר צדיק, יש פגם בנפשו. כך אומר הרמב״ם. יוצא לפי זה שבאופן כללי, סובר הרמב״ם שיש מעלה יותר גדולה לישר מאשר לכובש. עד כאן ברור?
אבל אפשר להשיג את זה על ידי העבודה, לא?
יכול להיות שהשיג על ידי העבודה, יכול להיות שלא. לא בזה עוסק הרמב״ם שם. עכשיו, השאלה אם כן, לפי הרמב״ם, הישר עדיף. המצב של היושר הוא עדיף על המצב של הכבישה. אבל כפי שאתה מאיר בצדק, רוב בני אדם בהתחלה נמצאים במלחמה, אבל אחרי שהם נלחמים, הם מנצחים. ואחרי הניצחון יש אפשרות להעלות את הכוחות שעד עכשיו היו מחטיאים את האדם, להפוך אותם לכוחות של קדושה. מה שהבעל שם טוב כינה בשם שלושת השלבים, הכנעה, הבדלה והמתקה. נכון? ראשי תיבות, נכון? הכנעה, הבדלה והמתקה. מה זה הכנעה? הכנעה אדם מכניע את היצר הרע שלו. יצרו הרע אומר לו חטא, והוא אומר לא חוטא. זהו לך. נקרא הכנעה. אבל זה מלחמה, זה לא קל. אחר כך יש שלב שני שנקרא הבדלה. מרוב שהאדם יתרגל לנצח את יצרו, אז כוחות החיים שעד עכשיו היו מחטיאים אותו נבדלים ממנו. אז הוא יוצא אדם ללא מלחמה, מצד שני ללא חיים. הוא חזר בתשובה, הוא לומד עכשיו תורה, ועכשיו עברה שנה, שום דבר לא השתנה. כן, הוא הופך להיות אדם כזה חיוור, חסר חיים. עד עכשיו היית מלא כוחות, היית, זה היה תענוג לראות אותך. עכשיו אתה הפכת להיות כזה אחד, כן, קדוש מעונה כזה. זה נקרא הבדלה. שלב שלישי, ההמתקה. ההמתקה זה תחיית המתים. כלומר, מקימים לתחייה את אותם כוחות שנדחו, שהובדלו, ועכשיו משתמשים בהם לטובה. זה נקרא המתקה. ההמתקה זהה למה שהרמב״ם מכנה בשם הישר. אדם שכוחות הנפש שלו מאוחדים עם מטרת החיים שלו, הטובה, ולכן הוא חי טוב. אותו דבר, לגבי היחס בין האדם לטבע. כל זמן שהאדם חי בנתק מן הטבע, יש איזה חוסר איזון בנפש האדם. אבל במהלך ההיסטוריה, מגיע שלב שבו אנחנו מחזירים את הכבוד לטבע. עד עכשיו דחקנו את הטבע הצידה, עכשיו אנחנו מחזירים אותו אל הקודש. בסדר? למשל, בזמנו של הרב קוק, קם ארגון ספורט יהודי בשם מכבי. נכון? ומזה המכבייה המפורסמת. כלומר, מה הבסיס האידיאולוגי שעמד ביסוד הדברים האלה? הרצון לשוב אל קדושת הגוף, לאו דווקא קדושת הגוף, אל הטבע. כן? אנחנו רוצים יהודים בריאים, לא רק ביהודים למדנים או צדיקים, אנחנו רוצים גם יהודים בריאים. אז זה שאנחנו רוצים יהודים בריאים, זה חלק מהחזרה של הכבוד לטבע. בסדר? אז זה מה שאומר כאן הרב, העלייה, כן בהליכות עולמים, העלייה המעולה בחיי המוסר, אני שוב קורא, כן בעמוד כ"ח, שתי שורות לפני סוף העמוד, באמצע השורה, בערך, העלייה המעולה בחיי המוסר, כן, המצב היותר מעולה מבחינה מוסרית, היא ההתייצבות הישרה בכל הכוחות. רגלי עמדה במישור. מה זה רגלי? הרגל בגוף זה החלק התחתון. נכון? כשאדם עומד, הרגל זה למטה. אמת, נכון? ואם כן, זה מציין את הנטיות הנמוכות יותר של האדם. היצרים. זה רגלי. עמדה במישור, זה נמצא בקו ישר עם השכל ועם הרגש וכו'. כן? זה נקרא במישור. מישור משון ישר. ההתאמה המפוארה, הנה הוא מסביר. מה זה המישור? זה ההתאמה המפוארה. של כל נטיות החיים. עד שהשכל העליון נמצא בתור גילוי עליון של סכום החיים כולם. לא בניגוד לסכום החיים כולם, אלא תוצאה של סכום החיים כולם. וכל אשר מתחת לו, מתחת לשכל העליון, הרי הם ענפיו המתפשטים ממנו, שווים אליו ומתרפקים עליו. מוכנים לרצונו ולעבודתו כסופה ירדוף. וכל המהלכים הטבעיים של הנפשיות והגופניות, מוארים הם באור עליון ובמהות הקודש המנצח. מה זה מנצח? נשון? נצח. הנותן נצח. המלא הוד. ויפעת קודשים של זיו ההשכלה התאורה מהירה באור חוכמה ודעת יסודית. מה זה דעת יסודית? דעת פוריה, מפרה. כן? ספירת היסוד זה ההפריה. כלומר, יש חוכמה, בינה ודעת יסודית. כלומר, מכוח הדעת, כל כוחות החיים מתחדשים ומתקדשים. התוכן הזה, כן, כלומר, זה תוכן שמתגלה בזמן הגאולה, עומד למעלה למעלה מהאופי המוסרי המוכרח לאסור מלחמות פנימיות. כן, לפעמים אין ברירה. יש לאדם נטייה רעה. הוא צריך להתגבר על זה. כיוון שהוא צריך להתגבר על זה, הוא במלחמה. כיוון שהוא במלחמה, הוא סובל. האם הוא צריך לסבול? כן, הוא צריך. זה המחיר. כל אשר ייתן לאי, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אבל זה קשה. כן? התוכן הזה עומד למעלה למעלה מהאופי המוסרי המוכרח לאסור מלחמות פנימיות, או להשיח דעה ורעיון ממהותו הטבעית ומכל תפקידיו, אשר אז המוסר, מוסר צולע הוא. כן? אדם שכל הזמן במלחמה, אמנם הוא מוסרי, אבל צולע. כמו יעקב אבינו, אחרי המלחמה עם האיש. נכון? מוסר מסוכן לנפילה למאמורות. על כן, האידיאליות של העין הצופיה של המוסר העליון, לפחות, היא העלאת כל התוכן. התגלות כל היש. הופעת החיים בפנימיותו וכל מקיפיו. עד כאן מובן? יש מה שבפנים, יש מה שבהיקף. מה? בסדר. כן. הרב אומר כאן דבר פשוט. הוא אומר מה שהרמב״ם אומר בפרק שישי של שמונה פרקים. שהישר עדיף על הכובש. רק הוא מסביר לך למה. כי בישר מתגלה האחדות, ובכובש יש תמיד סכנה של נפילה. פשוט לא. טוב. כן. איפה ראינו שהכובש מעולה מן החסיד? זה לכאורה הקושיה של הרמב״ם, שנראה שלפי חז"ל הכובש מעולה, ולפי הנביאים הישר מעולה. נכון? אבל כותב הרמב״ם שהסתירה הזאת היא מדומה. כי מה שחז"ל אמרו שהכובש נעלה, שכאשר הוא צריך לכבוש דברים שרק מצד התורה הם אסורים, כגון אכילת חזיר. מה? אבל אם האדם יאמר, למשל, שיש לו נטיית רציחה והוא צריך לגבור עליה, אז זה מורה על איזה פגם בנפש, למרות שהוא צדיק. באמת? נדמה לי, יש לי הרגשה של דז'ה וו באיזשהו מקום. כן. אז זה בסדר. אין אדם מושלם, גם אני לא. כן, מה אתה אומר? ייתכן, ייתכן שיש כאן ביקורת על תנועת המוסר. אני לא בטוח שזה לגמרי ככה, בגלל שאני לא בטוח שתנועת המוסר בכל ענפיה הדריכה למלחמה. אני לא יודע, אני לא בספיק בקיבה. אבל למשל, ספר מסיעת ישרים, למשל, הוא דווקא נוטה לקדושה. והקדושה היא יצירת ההרמוניה הזאת. וזה אחד מספרי היסוד של תנועת המוסר. אבל יכול להיות שיש פה ביקורת, בהחלט. כן. למרות שכאשר רבי ישראל סלנטר נפטר, הרב קוק ישב שבעה. כן? כן. מה אתה אומר? למה לפחות? לא תמיד המוסר מסוגל לייצר ישרים. אבל המוסר העליון לפחות צריך לייצר כאלה. כן. התגלות כל היש, כן? היא אומנם כלולה בתוך המערכה העליונה, מערכת הקודש, שהיא באמת כבר עולה ממה לכל ערכים מוסריים, והוא תוכן התום, התמימות השלמה, שאין בה דופי, פיסוק וקיצוץ מכל ההופעות, יושר השכל, יושר הלב, יושר הרגש, יושר הרוח, יושר הטבע, יושר הבשר, יושר ההופעה, יושר ההקשבה. כאן הרב רומז כאן לדברים יותר עמוקים. הוא אומר בעצם, שכאשר אתה חוזר אל שורש החיים, אתה כבר לא עוסק במוסר. אתה עוסק בקודש. והקודש, זאת היא הגדרה של מציאות חיים יותר גדולה ממה שהמוסר מלמד. כלומר, מוסר זה נטייה נמוכה יותר. קדם לרב קוק, בזה הרמב״ם. בספר מורה הנבוכים, פרק א', שמסביר מה הייתה נפילתו של אדם הראשון. שאדם הראשון, במקום לעסוק בשאלות של אמת ולא אמת, או אמת ושקר, כלשונו של הרמב״ם, ירד והתעסק בשאלות של טוב ורע. טוב ורע זה כבר עניין של מוסר, מה שקרה מפורסמות. אז ודאי שכאשר אנחנו מגיעים להכרות הסובייקטיביות, אנחנו פונים אל המוסר. לא, אנחנו לא רשעים, אנחנו צדיקים. רוצים להיות צדיקים. אבל הקודש בעליוניותו הוא למעלה מהגדרות של ערכים מוסריים. הוא עצם החיים. מאיכן ההנחה שמוכרח להיות אידיאל של מציאת קורת רוח בטבע עצמו בצביונו הנוכחי? כמובן, אין די בתשובה שהטבע היא יציר כפיו של הבורא, שכן ניתן לומר שתכלית בריאתו על מנת להצדיק את המלחמה בו. אני לא מבין. וכי השם הוא לא אחד, ואתה מחיה את כולם. אז זה שהקדוש ברוך הוא ברא את הטבע, זה סימן שהוא לא מעוניין באופן אמיתי לחסלו. אם היה מדובר ברע, אפשר לומר, אבל הטבע זה לא הרע. ברור. ולא עוד, אלא שאנחנו רואים שהתורה בעצמה מדריכה להחיות כוחות שהיא נלחמת בהם. דוגמה לכך, התורה אומרת להילחם בעבודה זרה. בספר דברים יש שם הדרכות מאוד מאוד ברורות, אתם נכנסים לארץ כנען, אתם תחסלו את הכל. כל העשירות, כל המזבחות, כל הפסלים וגם כל האנשים. כן? בקיצור, ג'נוסייד, מדובר שם במשהו חריף מאוד. אבל התורה מדגישה, המקומות שבהם עבדו הגויים, הם מקומות של ריכוז כוחות טבעיים. גבעה נישאה, עץ רענן, הרים גבוהים. כלומר, כל המקומות שבהם הטבע מופיע בכל הדרו, הם המקומות שבהם עובדי עבודה זרה עבדו. כמו שאומרת הגמרא, שהתורה נתנה סימן, שאם אתה רוצה לדעת איפה יש עבודה זרה, תחפש גבעה נישאה או עץ רענן. שם תדע שהם עשו. זאת אומרת שעובדי העבודה זרה היו אנשים שהיה להם חוש מאוד מאוד חזק לעוצמות החיים של הטבע. והתורה אמרה להשמיד את זה. אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו בהם הגויים. ומה עושים אחר כך? עושים אותו הדבר במקדש. כן? לא תעשו כן לשם אלוהיכם. מה זה לא תעשו כן? לא תחריבו את המקדש שלו. מזה למדנו הלכה. שהנוטץ אבן אחת מן המזבח עובר בלא תעשה של לא תעשון כן לשם אלוהיכם. כי אם אל המקום אשר יבחר השם מכל שבטיך, לשכנו תדרשו ובת השמה, והבאתם שמה את כל עולותיכם וזבחיכם וכו' וכו', כל מעשרות ידיכם. זאת אומרת שעוצמת הטבע, הקדושה שבטבע, תורגש דווקא שם. עד כדי כך, שאף על פי שיש הנחיה של חכמי הקבלה, שלא טוב לאדם להלך יחף, אבל במקדש אסור ללכת עם נעליים. כלומר, מודעים לסכנות שיש בחיבור אל העולם הטבעי, וכאשר אתה מגיע אל מקום הקודש, יש לך חיוב להתחבר אל הטבע. אז מכאן אתה לומד שההתנגדות של התורה לכל התופעות האלה היא התנגדות לא מהותית, אלא בגלל מה שהענפים הפכו להיות, לא הייתה לנו ברירה אלא להילחם. אבל אחרי הניצחון אתה מעלה את הכל. מובן? נכון, נכון. לא תיתה לך אשרה כל עץ אצל מזבח השם אלוהיך. נכון. אז לא תמיד מצליחים את הכל להעלות. נכון? בסדר. לפי זה שאלה, הרי בהר הבית יש עצים. נכון? לפי ההלכה זה אסור. זה אסור. אסור לנטוע שם עצים. אז לכן צריך לפנות אל משרד הדתות שיטפל בזה. שיחרות את כל העצים שיש שם, לא? הלכה, לא? כן? איך הדתיים נשארים בממשלה? ויש עדיין עצים בהר הבית, לא מובן.
אתה אומר שיקירו בהר הבית, לא
מה, ודאי שמכירים בהר הבית כמקום קדוש. תשאל את כל הוואקף, מה הם חושבים? כן. כן, מה אתה? ודאי, הרגישו סכנות שם. למשל הרמב״ם, זאת הייתה הסיבה שהייתה לו התנגדות לקבלה, בגלל שהוא חש את הסכנה. סכנה שייתו אל האליליות, במיוחד בזמן הגלות. כן? כן. ככה הרב קוק אמר, שזאת הייתה הסיבה שהרמב״ם התנגד. בסדר? טוב. זה, מי שסיפר את זה היה ישעיהו ליבוביץ'. הוא, כשהוא היה בן נער, בן 16, שאל את הרב קוק. מדוע הרמב״ם מתנגד לקבלה? והרב קוק ענה לו שהרמב״ם חש את הסכנה של עבודה זרה. ואומר, ישעיהו ליבוביץ', ומאז הרגשתי שאני מתרחק מהרף. בסדר? כלומר, כן, אומר, הרב קוק נוטה לקבלה, אז אני נוטה לרמב״ם. בסדר? טוב, אנחנו לא אחראים על מסקנותיו של נער בן 16, כן? במיוחד שאני לא יודע בדיוק מה היה בדיוק שם, ואיך הרב קוק הסתכל עליו. אבל ככה הוא מספר. טוב. איפה היינו? רגע. בואו נחזור. היא אמנם. היא אמנם כלולה בתוך המערכה העליונה, מערכת הקודש, שהיא באמת כבר עולה ממעל לכל הערכים המוסריים, והיא תוכן התום, התמימות השלמה, שאין בה דופי, פיסוק וקיצוץ מכל ההופעות, יושר השכל, יושר הלב, יושר הרגש, יושר הרוח, יושר הטבע, יושר הבשר, יושר הבשר, ברית מילה, כן, שהיהדות רואה קדושה גם בחיי הבשר, יושר ההופעה, יושר ההקשבה, וכל אלוהים חיים, דובר אז מכל מרומים ומכל תחתיות. למשל במבול כתוב, נבקעו כל מעיינות תהום רבה, וערובות השמיים נפתחו. אז מאיפה בא המבול? ממעלה או למטה? גם וגם. אין מים אלא תורה, נכון? אז, וכמה זמן היה המבול? 40 יום ו-40 לילה. זה היה מתן תורה. מתן תורה ממעלה וממטה. כן? עכשיו, בהר סיני, גרסה חדשה של מתן תורה, מאיפה באה התורה? מלמעלה ומלמטה? מלמעלה, נכון? איש לא יעלה עמך. אסור לעלות, מסוכן. כל אלוהים יוצא מלמעלה. ואיפה אתם? אתם למטה. תיזהרו, לא לנגוע בהר. בסדר, בסדר, מה? לא התכוונו... כן, אל דרבה לך, אתה לא נוגע. עכשיו, התורה כזאת היא תורה ממעלה למטה, אבל היא מכניעה את האדם. אז צריך לפצות. צריך לעשות מתן תורה, נגיד, משקם, בהר גריזים והר עיבל. התורה אומרת, יאללה, עכשיו אתם עולים אל ההר, והכל יצא מלמטה. נכון? זה התחלה של התיקון. אבל זה בא מההר בכל זאת. שם גם כן כתוב, ואיש לא יעלה עמך. מה שאין כן בהר גריזים והר עיבל, כל העם עולה על ההר, והכל יוצא מלמטה. וזה כל אנושי, לא כל אלוהי. כן? זאת אומרת, וכל העם עונה אמן. זאת אומרת, זה בדיוק, ושבט לוי נמצא למטה בחלקו, וחלקו למעלה, כן? והם שומעים את דבר השם מלמטה. אז זה במקום תורה מן השמיים, בהר גריזים והר עיבל היה תורה מן הארץ. ואז בעצם היה פיצוי לפציעה הגדולה שנעשתה במעמד הר סיני. אם אתם מסיירים באופן סכמטי את מעמד הר סיני, אתם מקבלים משולש שהקודקוד שלו למעלה והעם למטה, בצלע התחתונה. אם אתם מציירים באופן סכמטי את מעמד הר גריזים והר עיבל, אתם מקבלים משולש שהקודקוד שלו כלפי מטה והעם למעלה. ואז, וואו, לא חשבתי על זה. יוצא, אתה אומר, מגן דוד, כן, נכון, משולש על גבי משולש, אחד ישר, השני אפור, זה מגן דוד, וואו, מדהים, בסדר? אז מה שאומר, וכל אלוהים חיים דובר אז מכל מרומים ומכל תחתיות. אינני מבין, אם עיקרון הזיו שבטבע מקורו באחדות, ממילא אין טעם לחלק ביחס אליו בין זמן לזמן ובין מקום למקום, שכן זהו הפירוט בעצמו, וזו הסתירה מנעובה. אדוני שואל את השאלות של בן זומה. נכון? נכון? שהוא לא יצליח להבין איך, זה, איך, 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 איך יש רקיע בתוך המים. נכון? כבודו רוצה לבטל את ההפרש בין המים העליונים למים התחתונים. נכון? אז זה בעצם כתוב שהנטייה הטבעית, ככה מובן במדרשים, של הרקיע ליפול. נכון? כי הקדוש ברוך הוא היה מותח את הרקיע, וכל פעם היה נופל. עד שהקדוש ברוך הוא גער גערה, ואז השמיים קפאו. מה שנקרא, עמודי שמיים ירופפו, והתמהו מגערתו. כן, בגערתו, ברא שחקים. זאת אומרת שיש משהו פרדוקסלי בזה שיש הבחנה בין העולם העליון לעולם התחתון, או בין תקופה לתקופה, זה אותו הדבר. ומכאן שלשמיים יש יראה, יראה מליפול, זה נקרא יראת שמיים. היראה שיש לשמיים מן הגערה של הקדוש ברוך הוא, נכון? ולכן היו עמים קדמונים שהתייראו רק מדבר אחד, שמה השמיים יפלו להם על הראש. כן? הם פחדו מהגלים. נכון, מגדל בבל אמרו, הרקיע מתמוטט, אחת לאלף תרנו. זאת אומרת, השאלה של כבודו היא השאלה שחוזרת על עצמה לאורך כל ההיסטוריה. המתח הזה בין הבועה המוסרית לבין האחדות הטבעית. כן? אבל הקדוש ברוך הוא ברוב חסדו, הסכים שבאופן פרדוקסלי לזמן מסוים, יתהיה הבחנה בין הטבע לבין למעלה מהטבע. טוב. זה בועה, בגלל שהמציאות של הערת האינסוף, אור אינסוף, מקיף את הכל. אבל כדי שיהיה קיום לעולם, צריך לעשות בו איזשהו חלל. מה שסוד הצמצום של הקבלה? מה זה סוד הצמצום של הקבלה? זה בועה. בתוך הבועה הזאת מתקיים הכל. כן. לא, זה דבר רוקע את השמיים פה במקרה הזה. כן. זה משהו אחר, זה לא הנושא של השיעור, לכן אני לא יכול להתייחס. אין לי, פשוט, אין לי פנאי להתבונן בזה. הלאה. כן. תורת הסוד שאני מדבר עליה כאן, זה היסוד התיאורטי של תורת הסוד. מה זה קשור בכלל לפסיקה על פי הקבלה? כן, נכון. לא פוסקים על פי הקבלה. זה סתירה, תרתי לסתרי. אם פסיקה, זה לא על פי הקבלה, כי הקבלה בעצם לא מכירה בהבחנות האלה. כן, זה מדובר על אנשים במדרגה גבוהה. אנשים שחשים את הדברים האלה. בסדר? יש לי הוכחה שאתה לא צודק. אני בעצמי ברכתי ברכת האילנות בשבת. איך אתה מסביר את זה? איפה היינו? כן. מה פתאום נפסוק לפי הקבלה? טוב, הלאה. איפה זה? הקדוש ברוך הוא? איפה? לא, זה לפני כן. וכל אלוהים חיים דובר, אז מכל מרומים וכל תחתיות. והעיניים למשרים חוזות, והמעוף מתחת לרום הוא תדירי. והחזרה חלילה בשביל הופעה והערה, בשביל העלה והתממה, היא גם כן תדירית, קלה ופתוחה. בסדר? מה לא? אתה קראת תוך כדי שאני קראתי? כן, מה כתוב כאן? הוא דיבר על זה שיש תנועה ממעלה למטה וממעלה למטה, וממטה למעלה, נכון? מתחת לרום. תחת, האם זה למעלה או למטה? מה אתה אומר? אבל זה תנועה, לא? כן, הוא אומר תנועה. מתחת לרום. המעוף מתחת לרום. בסדר? הוא תדירי. והחזרה חלילה בשביל הופעה והערה, אני לא נגד הניקוד אגב שאתה מביא. רק, בסדר, הוא לא הכרחי, זה הכל. כן. בשביל הופעה והערה, בשביל העלה והתממה, היא גם כן תדירית, קלה ובטוחה. זאת אומרת, יש איזה מין זרימה ממעלה למטה ומטה למעלה. זה מזכיר קצת, למשל, את יצירת העננים. כן, העננים זה בא מהתעיידות של האוקיינוס, ומהאוקיינוס נעשים עננים, והעננים נעשה גשם, חוזר לאוקיינוס. מהלך כזה. כן? כלומר, מים עליונים, מים תחתונים, שמתחברים זה לזה. זה השאיפה, ההשתוקקות של האחדות, היא יוצרת את הגשם. כן. למה אתה אומר את זה? זה משל, זה פה זה משל. כן, ודאי, הוא גם בתוך האדם, זה לא דווקא בטבע. יש הרבה משלים לוקחים מכל מיני מקומות. עכשיו, מה זה, מה כן? כן, בדיוק, כן. זה לא נפילה, זה... לא, זה, יש פה... החזרה חלילה זה השאיפה לאחדות. כן? כאן הוא לא... כן, משהו כזה. כן, כלומר, יש הבחנה, אבל היא שואפת כל הזמן להתבטל. איך היא עושה את זה? על ידי מעגל. זה קצת מזכיר מה שהפילוסופים אמרו. הפילוסופים הקדמונים אמרו, למה הרקיע מסתובב? כי התנועה הסיבובית היא היותר קרובה לאינסופיות. ואז היא היותר רוחנית שיש. אז יש משהו כזה גם כן. העולם מסתובב כדי להתאחד. אז כאן... אני חושב שהוא מדבר פה על מצב שמגיעים אליו. כלומר, זה אחרית הקדמה. כן, אתה צודק. בדרך כלל אנחנו מדגישים את זה שהעולם מתקדם. כאן הרב מדבר שבמבט של בעלי הסוד, בעצם הקדמה... היא יותר פיקציה. כלומר, רואים יותר את האחדות שקודמת למהלך ההיסטורי. לכן יש בעיה במבט של הסוד. כלומר, אדם שלא קנה קודם כל את התפיסה הפרוגרסיבית, אז הוא מסתכן כשהוא לומד את הדברים האלה. כן, אבל אז הוא מבטל את המהלך ההיסטורי. יש פה בעיה, נכון? אני בהחלט מודע לזה שזה לא פשוט מה שאומר הרב. כן? בהחלט ההערה היא נכונה. אבל בואו נראה, מערב כאן מביא מאמר של הגמרא במסכת סנהדרין. הקדוש, כן, מה? הוא אמר כאן שיש פה חזרה חלילה. נכון. נכון. בשלב הראשון. נכון. וזה מעשה בראשית, מה שאתה אומר. זה בראשית, בהתחלה. כן, יפה. זה כאילו מה שמגיעים אליו. נכון. אז יש בו סכנה. כלומר, יש שיטה אלפי שנה ועלמה, וחד חרוב. כן, יש איזה זמן שבו העולם חרב. מה זאת אומרת חרב? כבר לא מתקדם. כן, ככה מסביר הרמב״ם. מה זה חד חרוב? אלף שנה בלי מלחמות. אז זה נחמד. כן? המצד שני, זה עולם שונה לגמרי מהעולם שאנחנו מכירים, שהוא עולם של קדמה. נכון? אז יש מצב כזה, בין עולם לעולם, שבו אין לך לאן להתקדם. השאלה אם המצב הזה הוא מצב מצער, או מצב שמח. נכון? אז תלוי במבט שלך. הנה, הוא כותב כאן. מביא כאן את המאמר במסכת סנהדרין. הקדוש ברוך הוא, עושה להם, לצדיקים, כנפיים כנשרים, ושתים על פני המים, שנאמר, על כן לא נראה בהמיר ארץ, במות הרים בלב ימים. כן, יש יסוד של נצח, שמתעלה מעל הנפילות, מעל המשברים הגדולים של הקוסמוס. ושמה תאמר, יש להם צער, תלמוד לומר, וכויה השם, יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו. טוב, זה נאמר על האלף שנה שבהם הקדוש ברוך הוא מחדש את עולמו, נכון? כתוב בגמרא, יש אלף שנה. אז באלף שנה האלה, מה עושים הצדיקים, מסכנים? הרי אין להם איפה להיות, הקדוש ברוך הוא עושה להם כנפיים. מה זה כנפיים? הם מתרומים, המבט על המציאות הוא מתעלה מעל, מעל הצער הזמני של עצירת הקדמה. בסדר? עכשיו, הדבר הזה קורה כל 6,000 שנה. בסדר. אבל יש גם השתקפויות של הדבר הזה בתוך המהלך ההיסטורי. יש מצבים שבהם עולם קדום נחרב ונבנה עולם חדש. עולם ישן עד יסוד נחריבה. נכון? ומה? גם היציאה מהגלות היא כזאת. כשיוצאים מן הגלות, העולם הקודם מתמוטט. דור שבן דוד בא בו, כן? אז יש כל מיני צרות. חוצפה, יזג, היוקר יאמיר, הגולן יש אישום, בית עבד יליזנות, ואין תוכחת, וכל מיני דברים כאלה, נכון? מלכות יהפך למינות, ובקיצור, הכל רע. מסביר המהר"ל מפראג, כיוון שבונים עולם חדש, צריך לבטל את העולם הקודם. כל הוויה חדשה מבטלת את ההוויה הקודמת. אז יש ביטול להוויה הקודמת, כדי לאפשר את הופעת ההוויה החדשה. כך אומר המהר"ל מפראג בנצח ישראל. אז כך שמה שאנחנו רואים בפעם בשבעת אלפים שנה, זה גם קורה בתוך ההיסטוריה, יש מהלכים כאלה, כן. לא יודעים לגמרי. הרי כתוב שם, התורה נשכחת, משתכחת מלומדיה, אחר כך כשהיא נבנית, תורה חוזרת ללומדיה. אז לא לגמרי נעלם. נסתתר, נבלע. כן, חווי כמעט רגע, עד יעבור זעם. כן. של המצב הקודם. שהמלכות לא הייתה למינות. נכון, כן. הקשה להם יותר, כן, זה קשה.
גם לכל העולם קשה.
כן, אבל הצדיקים, אבל המבט של הצדיקים מקרין על האחרים. בשביל מה יש צדיקים? הצדיקים לא בשביל עצמם, אלא בשביל לספק מבט נכון לאחרים. כן. הבאתי דברי הגמרא, שאומרת, שיטה אלפי שניה ועלמה, ואחד חרוב. לא יודע, כנראה שזה בתוך הששת אלפים. אפשר להגיד כל מה שרוצים. כלומר, אפשר לקחת את המאמר של חז"ל ולומר שהם התכוונו למה שהם התכוונו. אבל אפשר גם לשאול על מאמר חז"ל, כי אתה רוצה פירוש אחר. אז אני מספק לך פירוש אחר. בסדר? אפשר, כתוב, שיטה אלפי שניה ועלמה, וחד חרוב. אז למה להתחיל לחפש משמעות אחרת? הלאה. איפה אנחנו? בפרטיות, מתגלה חזון העולמים בכל תקופה שהקדוש ברוך הוא מחדש בה את עולמו. שהכל לקוח הוא מאלף השנים של ההחרבה הכללית, שענפיה מתפשטים בכל עת אשר תחיל ארץ ותנוע. כלומר, נכון שיש מחזור גדול, שאחרי 6,000 שנה יש 1,000 שנה של חורבן, אבל זה מקרין גם בתוך ה-6,000 שנה. מה שהוא אומר, כן? הכל לקוח משם. בכל עת אשר תחיל ארץ ותנוע, יהמו יחמרו ממיו, ירעשו הרים בגאוותו סלע, נהר פלגיו ישמחו, עיר אלוהים, קדוש משכני עליון, אלוהים בקרבה בל תימות, יעזרי האלוהים לפנות בוקר. ואור הבוקר, מה זה אור הבוקר? הגאולה. גם בראשית כדרותו, מבהיקו מתוכו את האורה העליונה. כלומר, אתה רואה את התהליכים הראשונים של הגאולה, וזה נראה, מה זה אפור? האפור היום, אפור מאוד, קצת שחור. נכון? ואז השאלה היא, איך אפשר לסבול את המצב הזה? כן? יש אנשים שרואים את תחילת צדי הגאולה, מתייראים. כן? איך כתוב? שמנת, עבית, כסית. אומר הספרי, אלו שלוש דורות לפני ימות המשיח. אז זה משהו נורא והיום. כן? האדרת, רבי אליהו דוד רבינוביץ' תאומים, רבה של ירושלים, חותנו של הרב קוק, כותב לו, אני מתיירא מן הפסוק הזה. משמנת, עבית, כסית. כי כשאנחנו יודעים שהגאולה עוברת דרך תהליכים קשים, ולכן יש מגדולי האמוראים שאמרו, יתה ולהחמינה, אני שיעבור רק שאני לא יהיה שם לראות את זה. כן? ויש כאלה שאומרים, לא, יתה. כן, ככה אמר רב יוסף. ואזכה דעתי ותולה דקופידה דחמרי. ואזכה לשבת בצל הגללים של חמור. כלומר, החמור של המשיח, הוא עושה הרבה גללים. עד כדי כך שיש ערימה כזאת שאפשר לשבת בצילה. נכון? יש כאלה שמפחדים מהגללים. זה הר שלם של גללים שעושה צל. הר צל. ורב יוסף אומר שהוא רוצה לשבת בהר הזה. הוא רוצה לשבת בצל הזה. כי הוא רואה את האור שבתוך החושך. כי רב יוסף לומד אורות בתוך החושך. אבל יש אחרים שלא יכולים להיכנס לישיבה של המשיח. כן? הזוהר אומר שכדי להיכנס לישיבה של המשיח צריך לדעת להפוך חושך לאור. אז כי אם לא, אז קשה מאוד לחיות את ימות המשיח. אז מי שלא מסוגל להפוך חושך לאור, לומד בישיבה אחרת. ששם החושך זה חושך. וחושך זה חושך. כן, אז הוא רואה את הפנימיות. כן, יפה. אז אומר כאן, ואור הבוקר, גם בראשית קדרותו, מבהיק ומתוכו את האורה העליונה. שהמוסר העליון דורש מהפרטיות על כללות היש ושורש המציאות, הנהגת העולם ועוז החיים, סיבוב העמים ותהלוכות הממלכות. כלומר, אדם יכול להתבונן במהלכים ולראות מה קורה. אתה הוא האלוהים לבדך לכל ממלכות הארץ. איפה זה כתוב? זה מובא בהקדמה, בקורבנות בבוקר, נכון? מה? כן, לא בויברך דוד. בקורבנות, אחרי קריאת שמה קטנה, נכון? יכירו וידעו כל בעי עולם, כי אתה הוא אלוהים לבדך העליון לכל ממלכות הארץ. זאת אומרת שהתברר שהקדוש ברוך הוא זה שמוביל את מהלכי הפוליטיקה העולמית, והנס והטבע מתאחדים באחדות מהירה. טוב, עד כאן להיום.